לכם, בשמחה רבה.
אז אני אחראי, אני יושב תורמה. טוב, שכוח, ברוך השם. זאת השם, דברי תורה, חש פה משהו לעשות בתורה, הם עברים. יופי, בשמחה רבה, שבת שלום, תרגיש טוב. טוב, אז אני חשבתי להתחיל פה איגרת י"ח, יש לכם פה ספר או מחשבים, לא יודע מה, מה? אז זה נושא שהוא נושא עיוני, אבל גם מאוד אקטואלי, ויוצאים מזה ברורים מאוד חשובים. בעצם הנושא הוא, מה שנקרא בלשוננו היום, כפייה דתית. אנחנו יודעים מה, כפייה דתית זה לא דבר טוב, זה, היום זה אולי נקרא הדתה, לא? הדתה. אבל, ויש גם שואלים אותנו, אתם הרי בעד לחוקק חוקים בכנסת, על פי היהדות, יהיה גיור כהלכה, יהיה כשרות כהלכה, נכון? אבל זה גם זה כפייה. זה באהבה לקרב אנשים שהם יבינו, שירצו, אתם עושים את זה כאילו בכפייה. אז מה נכון לעשות? זה נכון או לא נכון? בואו, יש פה בגרת הזאת כיוון, הסבר. לשאלות האלה שהן אקטואליות מאוד, אז בואו נראה, ואז ננסה להוציא מזה גם את הדברים האקטואליים. אני רק אסביר לכם את הרקע. הרקע הוא שהיה מישהו שאמר, אנחנו הצעירים, לא אכפת לנו מכל התורה והמצוות, אנחנו פנינו עורף. והרב התבטא כנגדו בחריפות, והוא יקרא לו איבר מדולדל של האומה. זה ביטוי מראה בחולין, איבר מדולדל של בהמה. מי היה איש הזה שכתב את זה? זה היה אליעזר בן יהודה. בסדר? תדעו לכם שתמיד באגרות הרב קוק כותב שלום, באגרות אליעזר בן יהודה הוא היחידי שהוא לא כותב לו שלום. אין שלום לרשעים. בסדר? הרב החזיק אותו לרשע, בסוף ימר הרב תודה סיפר שהוא ניסה ככה לעורר אותו לתשובה. אז יש לו אבל ברור, ברור שממילא אנחנו מגיעים גם לנושא של הכפייה דתית. טוב, אז בואו נראה זה לפנים. אני אתחיל בפסקה השנייה כאן באיגרת י"ח, ואלה הם הדבריו ככתבו בכלשונו. בסדר, ניכנס ישר למרכז הסוגיה. בסדר, אתם רואים את זה אצלכם? נתנו למצוא את זה אצלי, זה עמוד ט"ז, לא יודע איך זה מופיע אצלכם. אלה הם הדבריו ככתבו בכלשונו. כן? ציטוט מדבריו, זה בעצם דבריו של אליעזר בן יהודה. חותנה אחת גדולה ונוראה, טוענים ציוני ציון על האוגנדאים. אוגנדאים זה אלה שהיו בעד הצעת אוגנדה, להקים את המדינה באוגנדה ולא בארץ ישראל. כי הם, האוגנדאים, פונים עורף לכל העבר שלנו. כמה צביעות בטענה? אנשים שפנו כולם עורף לעבר שלנו, מוכיחים אחרים בזה בעצמם. כי אנו נאחיז את העיניים, רק בעלי הוועד של חיפוש חטאים. זה מין כינוי לצדיקים, יראי השם שממשיכים להיות נאמנים בתורה ובמצוות, הוא קורא להם ועד של חיפוש חטאים. לא פנו עורף לעבר שלנו. אנו כולנו פנינו עורף לעבר, וזו תהילתנו ותפארתנו. הוא מתגאה, כן, עזבנו את התורה ובמצוות. אנחנו רוצים להקים בארץ ישראל, תרבות עברית חדשה. אז פנינו עורף לעבר. מה אומר על זה הרב קוק? איך הוא מתייחס לציטוט הזה של אליעזר בן יהודה? בואו תראו. הנה כמו חייב יודע אני, שזה לא לנו, הפעם הראשונה לעברות דברי נעצה, הנוגעים עד הנפש הישראלית, נתפסים בספרותינו החדשה השלילית. אבל שיעס סופר אחד, להעיד בשם כל הקהל כולו, שכולנו פנינו עורף לעבר שלה. להעמיד עוד בניגוד לזה רק את הוועד של חיפוש חטאים, בסוגריים, אינני יודע ממציאותו בפועל. שהוא מתארם תמיד למחוסרי דעה ותרבות. אז אנחנו הנאורים, התרבותיים, ויש כאלה עוד עתיקים מהעבר, שלא הצליחו להתקדם מה שנקרא, אז הם עוד מחפשים חטאים. אבל אנחנו זה תילתנו ותפארתנו, עזבנו את זה כבר, יש לנו השכלה אירופאית, וזה אנחנו עם חדש כביכול. אם כן הוא מעיד בפומבי, שכל האנשים של צורה ושל כבוד, לפחות מתירים יושבים בארץ ישראל, פנו עורף לכל העבר שלנו, ושזו יצירתם ותפארתם, שיקח אדם יחיד דעה רחבה כזאת לעצמו, לדבר בקלות ראש כזאת, הדבר יחס של עם שלם לכל התולדה שלו, תולדה זה היסטוריה. לא בתולדתו היחידי, כי בשם העם כולו, כן, אנחנו כולנו, הוא אומר. אני שליח ציבור להגיד בשם כולם, שפנינו עורף לעבר. זוהי חוצפה שאיננה מצויה. אם הרב היה שומע את החוצפה של היום, כן, זה, אבל זה כבר התחיל אז. ואני לא רואה שום דרך לפתור עצמנו ממך הגלויה, לכן זה פה נקרא מכתב גלוי, שאף פרסם את זה בציבור, שלא תהיה שתיקתנו כהודעה, למה נרוויה שיצאו הדברים הזרים הללו מכלל דעה כללית, דעה פרטית, לא נכון. זה לא מה שעם ישראל ורוב עם ישראל חושב ורוצה, זה דעתך שלך, טוב, זכותך מלאה לטעות, אבל זה לא בסדר שאתה תולה את זה בציבור, שלאורך ההשקפה, כן? ההשקפה זה הייתה איזה עיתון אז של איזה מיון זה היה מוציא. היחידים הנגרים אחריו שאין אחריותם עלינו. דן אני לקו זכות גם האיבר המדונדן הזה שלנו, אתם רואים? איזה ביטוי חריף. את בעל ההשקפה, הוא איננו חולם כי מרורי ליבו, שמו היהודי אולי כבר נרכב אצלו. יש לו איזה ריקחון פנימי, שהוא מתבייש ביהדות שלו. הוא יכול להיות שכבר איננו מרגיש בעצמו שום קשר אל כל העבר שלנו. יכול במנוחה לומר שפנה אליו עורב. ובאמת עלים נובלים כאלה שנושרים אינם מביאים הפסד גדול לקרב בית ישראל. תשימו לב, זה הרב קור, שאתם יודעים, מלא אהבת ישראל וזה. מה? כן? זהו, כולם מכירים, לא? תולים על הקיר, הצדיקים הטהורים, המקומים על הרשעה, זה, כי לא מכירים את הרב קור. איך אתה
נהיה את זה בניהוד הגבוה?
זה זכותו באמת הגדולה, אי אפשר לקחת ממנו את הזכויות שלו. כן, מבחינת החיבור ליהדות, לקדושה, לאלוקיות, הוא אומר, אני לא רוצה קשר, אני עם חדש. עם עברי בארץ ישראל, לא קשור לעם היהודי של פעם, גם היום שאומרים, אנחנו ישראלים, לא יהודים. אז הוא מרגיש שכאילו הקישור הפנימי, הנשמתי, הרוחני ליהדות, ידלדל אצלו. אז הרב נוקב מאוד, הוא מזהה, הוא אומר, אל תתבלבלו פה. יש לו זכויות, הוא סופר, הוא מחיה השפה העברית, אבל היהדות הרוחנית, הקדושה, זה לא נרכבה. כן? כן, אז מה? אז מה אתה רואה שזה אפשרי? כן? 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 אז ניכרת בסגולת ישראל, הרב אומר, באיגרת הקנה, חלק בית תקופה, אי אפשר, ניכרת. היינו, פעם היה אפשר, המינים, הנוצרים הראשונים, קרתו את עצמם. וזה אין. אבל זה כל כך נרכב, שזה כל כך גנוז בתוך הנשמה פנימה, בפועל אני מנותק מזה. במחשבות, בהרגשות, כן? בטח. ברור. לא יודע אצל מי, צריך לבחון עמוק, אני לא יודע מי יודע להבחין, אבל כן. אתה רואה שזה אפשרי, ולכן אני אומר, יש פה לימוד חשוב, קודם כל בעצם הנושא, וגם כן בהבנת הרב קור. יש חושבים, בגלל שהרב קור כזה אוהב ישראל, ומלמד זכות, אז הוא לא גם מבין את המציאות נכון. לא, הוא גם יודע להצביע מראה, ולקרוא לזה בשם חריף מאוד. כדי שאני אשאר מזה, זה משהו הוא אומר, אני כותב את זה לכם, שזה שאלה דעה פרטית יחידית, ואל תתבלבלו, שזה דעת כולם, שלא יתבלבל אתכם. כן? אז זה לא... רק בשם הרב, הוא מדבר דברים חיוביים ולאהוב. זה גם לבקר את הרע, לעצור אותו ולהזיר ממנו. בסדר? אז הנה הרב קור כזה יכול להגיד, כן, האיש הזה, הוא התנתק נפשית, רוחנית, מהאומה, וצריך להיזהר מדעותיו שלא נושפע גם אנחנו. הלאה, וכפי חוכמתו אין מחשבה אחרת בעולם, כי אם מחשבתו, והמתנגד לו, לא יוכל להיות, כי אם מבט של טיפוס חטאים, אשר שם מפלסת וסמל, אנשים שאינם מן היישוב. כאילו, הוועד הזה, זה מין אנשים מוזרים, שאינם מן היישוב. אבל היום הזה אותו דבר, אומרים השמאל עלינו, לא? אתם ביביסטים, אתם, איך קוראים לזה? בבונים, לא? משקיק מאוד, כן? אתם, זה מידו אחרי, מבט של טיפוס חטאים, זה אותו דבר. באותה גישה. אנחנו הנאורים המתקדמים, אתם מאוד פרימיטיביים מהעבר, צריכים לתרבט אתכם. כן?
זה נובע מתנועת ההשכלה, שכל ההשכלה נגד הדת כאילו,
זה נובע משם. אבל זה לבש צורה ופשש צורה, היום זה צורות אחרות. זה היום יכול להיות גם נגד הלאומיות, נגד המשפחה, כל מיני דברים נוספים. אבל זה רוח כזאת, שהרב קורא לה במקומות אחרים, ששורשה מהיווניות, אחרי זה בנצרות, עד שמגיע בסוף לתרבות המערב, באצטלה חילונית. אבל זה רוחות זרות ששמה את האדם הפרטי במרכז, ולא את האומה, ולא את האלוקיות והתורה. ועכשיו זה לובש צורות אחרות. כן. והנה, נניח לא יחלום כבת נפשו. אבל כשבא להעיד גלוי שאנחנו כולנו עיננו איברים מדודלים שכמותו, שיכולים אנו לומר שיננו פונים עורף לעבר שלנו, שהוא מקור חיינו הקשור עם ההווה והעתיד שלנו עד העד, אנו חייבים למחות בדבר ולהודיע שלא מליבנו, כי מליבו ציילה דברים המחרפים מאחות ישראל. אגב, אותו דבר היום בכל הנושא הזה של הלהט"ב, משום שיש כאלה, שיש להם נטיות כאלה וכן הלאה, אז זאת המציאות. אבל הניסיון היום זה בעצם בכלל לפרק את המושג של משפחה באנושות. ולהגיד שאין איזה מבנה טבעי נורמלי, ויש כאלה שיש להם קושי עם זה. לא, כתחילה יש הרבה מאוד אפשרויות. הכל פתוח. זה דבר שהוא מסוכן מאוד, והיום מלמדים את זה כבר את הילדים הכי קטנים בגן, ומראים את זה בספרי הילדים, בפרסומות ובכל דבר, ויגדלו ככה הדור הבא, שהם מבולבלים לגמרי. אז אם עוד פעם זה אנשים יחידים, זה דעתם, עושה נטיותיהם, אפשר לגבור כבר, אני מסתכל לגבור, זה המציאות, יש כאלה באמת, יש קשה למצאת מזה. יודעים, המחקרים יש, 2% קשה למצאת מזה. עכשיו יכולים. זה לא פשוט בכלל, אבל 2% כנראה קשה או עד בלתי אפשרי לצאת מזה. אבל הם רוצים לבלבל את כולם, לגרור שזה לא יישאר רק אצל אנשים יחידים, אלא כל הרשות תהיה כזאת. וכל אחד יבחר בכלל איזה מגדר הוא, איזה מין הוא, אם הוא איש, אם הוא אישה, אם הוא בן, אם הוא בת. זה שינוי, זה צריך למחות, זה צריך לעצור. כמו שאנחנו קוראים פה, תכף תראו גם למה, הוא יסביר. אז זה שאדם יחידי כחושב. טוב, אז זה זכותו. אבל שהוא בא עכשיו לדבר בשם כולנו, או להשפיע על כולנו, ולבלבל את כולם, אומר הרב קוק, אני צריך למחות, שהוא יבלבל אתכם, נכון? אותו דבר, אני אומר היום. כן, בשם הרב קוק צריך למחות, כן, ולא לתת זה. אני אגיד, הרב קוק אוהב את כולם, מכיל את כולם, וזה, אוהב את כולם, אבל הוא לא רוצה שמעטים יקלקלו את הרבים. מה זה קשור? הנה פה דוגמה. טוב, בואו נמשיך. טוב, אנחנו לא נקרא פה עכשיו את הכל, אבל בואו רגע אחד, יש לכם גם את איגרת כף, נדלג רגע, יש פה איזו דוגמה, ואז אם יהיה זמן אולי עוד נחזור איגרת י"ח, אני קורא פה, זה המשך בעצם אותו ברור, דע שהספרה היא שרה, זה פה קצת אחרי ההתחלה, תחפשו את זה, דע שהספרה היא שרה, היא לעולם יסוד גדול בדין. בסדר, אתם רוצים? וזהו בין בדינים מעשיים, בין בדינים עיוניים. הכן לעולם אנחנו צריכים להגיע למרכז היושר. ואם תראה לנו סתירה בין אמת לאמת, על כוחך יש כאן דבר מכריע, וזה מקום של לימוד חדש. על כן נראה בעניין ההלכה של חופש הדעות. עד איפה מגיע עניין חופש הדעות? הרי אנחנו בעד חופש של דעות, ולא בעד כפייה. אז זה בלי גבול. אדם יכול להגיד כל דבר ולעשות כל דבר, אני כמו שעכשיו ואמרו, אם יהיה רפורמה משפטית, אז מותר לרצוח את ראש הממשלה. אמרו, אמרו אנשים חשובים, עורך דין אמר את זה. צריך לרצוח את ראש הממשלה, אנשים חשובים, שהיו פעם ראש הממשלה ושרי ביטחון, אמרו דברים דומים. שצריך לעשות מלחמה עם נשק. אחד שהיה, פרסם לפני שבוע, שבועיים, מה שנקרא פוסט כזה, שהיה פעם קצין חינוך ראשי, כתב את זה. אז זה גם מותר, ושם חופש הדעות, יש גבול, יש שאלה, לא? איפה הגבול? מי קובע את הגבול? אז תראו, אז יש פה דברים מעניינים. אבל כן נראה, בעניין ההלכה של חופש הדעות, שמתאמת בזמן הזה לרוב בעלי הדעות שבעולם, עד איכן יגיעו גבוליה על פי השכל? שמה תאמר שאין לה גבול, לא תוכל כלל לומר, אי אפשר להגיד שלחופש הדעות אין גבול. נכון. זה מצד אחד, מהצד העיוני. הרב קוק יסביר גם מהצד המעשי. יכול להיות שחלק מהדעות, הם ישרפו את כל החיים, בכלל לא יהיה חיים ובסוף לא יישאר מי שיגיד דעות. תכף תראו. האחד, קודם כל עיוני, זה דומה לך. שאין לנו אפילו מידה אחת בעולם שלא תהיה קיצוניות מזיקתה. כלומר, אם אתה הולך עם משהו עד הסוף, כמו שהנוצרים, יש להם רק רחמים, אין להם דין, הם לא נאבקים עם מחבלים, עם זה, הם רחמו עם כולם. בסוף, זה הורס את החיים. אתם רעים, יפגעו בצדיקים, לא? או באסלאם, רק עם דין, בלי רחמים. ככה אנחנו מסבירים באורות שכל אחד תפס רוצה לכם. אז ללכת רק בצד אחד, במידה אחת, תמיד, זה קיצוני, כי זה לא מתאים לחיים, החיים מורכבים. ועוד, מה? כן, נכון. ועוד, טבע העניין מחייב שיש גבול לחופש הדעות. למה? שאם לא יהיה שום גבול, כי אם יפרוק, כל אחד, סליחה, יפרוק עול, כל מושא מוסכם, עד שיגיע בבינותו הפרטית לסוף הדעה על מה הוא עומד, ואז תבלה הארץ נבלה. תכף הרב קוק יביא דוגמה. וצמצום גמור בין הדעות המעשים, אי אפשר כלל לעשות. כלומר, הדעות שלו יביאו אותו למעשים. המעשים שלו יכולים להיות הרסניים לכל החברה. לפני שהמעשים נגררים בעל כוחך ברוב ובלבד אחרי הדעות. אז אם תיתן לו להגיד כל דעה שהוא רוצה, הוא גם יאסוף, יעשה כל מעשה שהוא רוצה. המעשה יכול להיות הרסני. דוגמה, אם כן למשל, שישכים אדם בלבבות שאין שום עוול ברציחה, הוא ודאי חלק. שאם הסכמה הזאת תפרח, יארס קיום העולם וחלק יוצא בזה. על כוחך, אנו למדים שיש גבול לחופש הדעות. אלא הדבר קשה הוא צמצום הגבול. אם אדם החליט שמותר לרצוח, והרבה אנשים יגידו את זה, אז הם יתירו את הרציחה, אנשים ירצחו אחד את השני. אז לא תהיה חברה, נכון? או יש שם דיונים באירופה, בארצות הברית, כאילו הדיונים גם פה, אולי בכלל נתיר את הפידופיליה. אולי זה משהו שהנאה לכולם, אז זה מותר ליהנות, נתיר את זה. כלומר, השכל האנושי הוא מאוד חלקלק ומשתנה. כל פעם מקדים מחדש את הדברים.
איפה נכנס פה המוסר הטבעי, הרב? יש הרגולות טבעיים שאנחנו תבועים בהם, לא?
אבל הטענה יכול להתבלבל. היום באזור גוש דן, המחקרים אומרים ש-50% מבני הנוער הם עוד לא החליטו אם הם בן או בת. אתה רואה אפשר לבלבל אנשים, לגרום להם לא לחוש את הטבע הבריא. זה נורא. מה זה מחלה? אדם חולה שהוא לא בריא, הוא לא טבעי, נכון? יש מחלות, גם נפשיות, תרבותיות, ערכיות. מבלבלים אנשים. מי זה הרב הוא מפחד פה? זה מה שהוא אומר. הוא יגיד שאנחנו בנים לא רופא, אבל זה כנראה הוא חושש שזה ישפיע על אחרים. אולי הם גם. והרב אומר, לא, אולי אתם לא דתיים. אתם לא מקיימים כל המצוות, אבל זה שאתם לא מחוברים לעם ישראל, היסטוריה, לעבר, ליל הסדר, זה לא נכון. הוא מבלבל אתכם. הנה, אז בבקשה, תראה היום מה שקורה. אז אתה רואה שזה אפשרי. אתה נותן לדעות כאלה לגיטימיות. הן נשמעות. הן נחרטות בנפש של ילדים. וזה פועל עליהם. עד כדי שהם לא יחושו את הטבע הבריא שלהם. הנה, בבקשה. דוגמאות מהיום. אז אם הרב קוק אומר, דעות מולידות מעשי, אז אתה אגיד חופש דעות. זה אחד אומר, אני אומר שאני אשור את הדבר טוב. יש כאלה אומרים היום, פוליאמרה, אתם יודעים מה זה הדבר הזה? שאדם יחיה כמה גברים וכמה נשים, לא יודע, כל מיני. בואו נעשה לכתחילה שזה ככה. אז זה בכלל לא בגידה, זה טוב. זה כאילו, להרוס את כל העולם. נגדיר מחדש פשוט. אז בסוף גם אנשים יעשו מעשים, יחיו על פי זה. העולם יכול להרס, החברה, המשפחה, האמון, האהבה, הנאמנות, הכל יכול להרס. הנה, עכשיו תראו, ייתן עוד דוגמה. בואו נראה רגע. מסתבר שאין הצמצום יכול להיות שווה ממש בין כל חברה אנושית. כי למשל, ההסכמה הגמורה בלב שאין שום הפסד ללכת ההום בשוק. אם מישהו מסכים כן, ותראים שהתנהגו כן בפועל. ככה באפריקה, לא יודע באיזה מקומות בעולם הולכים, נכון? הוא חד אצלנו. תראו להיות חד. ואיננו חד אצל הפרעים שבאיי גוויינה, למשל. אז אם כן, אתה רואה שיש גם לפעמים הסכמות שונות. איזה חופש לתת לדעות ומתוך כך למעשים. כי אם אצלם הולכים ערומים, זה בסדר גמור, זה הטבע, נכון? אז אדם בא היום לעולם שלנו, באירופה, בארצות הברית, אומר, אני גם רוצה לראות כמו באפריקה, ואני רוצה ללכת ארון בשוק. אתם יודעים מה, אתם לא רוצים ללכת ארון, תלכו אתם עם לבוש, אני רוצה ללכת ארון. היום נותנים למישהו כזה, לא נותנים. בוא לגבר ולא לאישה. יבוא מיד שוטרים, קחו אותו באזיקים, נכון? למה? למה הכפייה הזו? מה עם חופש הפרט, זכויות הפרט, כבוד האדם וחירותו, מה קרה? נכון? מה יגידו לו? אתה פוקע בכל החברה. זה לא הרמה שלה. אתה מקלקל בו את כל האווירה. פה אנשים הולכים, אפילו לחוף הים רוב המקומות, רוב אנשים הולכים עם איזה לבוש מסוים, נכון? אז אתה מקלקל לנו את כל האווירה פה ברחוב, לא רוצים לראות אותך ככה. כמו זה שלי, מה אכפת לכם? מה אני עושה? זה הגוף שלי. לא, מפריע לכולם. אנחנו חברה, חיים ביחד. נכפה עליך, לפי כללי החברה, ללכת עם לבוש. ככה פה יש לנו, אתה רוצה את זה לחברה באפריקה, אתה גור באפריקה, שם יש כללים אחרים. האם זה מוסרי לכפות עליו? הרב קוק אומר, בטח זה מוסרי. זה הכרחי אפילו, שנשמור על הערכים שלנו. ואם הערכים שלנו, זה מה שהם אומרים, צריך ללכת עם בגדים. אם הערכים שלנו הם שאסור לרצוח, אז אנחנו נקבע ונחוקק חוקי. מי שיבוא אליהם יהיה עבריין ונכפה עליו, נכון? כן? למה? כי בסוף, אם אתה תיתן חופש מוחלט, זה מה שנקרא בהגה התלמודית הפילוסופית, נקרא אנרכיה. כל אחד זה מה שהוא רוצה, ויכפה על כולם, זה כמו שקורה היום. יש כמה שלא רוצים את הרפורמה המשפטית, אז הם יעשו את המדינה, הם ישביתו את המשק, יסגרו את שדה התעופה, יסגרו את החנויות של פוקס, וזהו. אני לא רוצה רפורמה משפטית. זה אנרכיה, כלומר, אני מחליט. כי לא מתחשק לי, לא משנה אם אתה צודק או לא צודק. אני חושב ככה נהל מדינה נהל חברה. היה בחירות הכנסת, שרוב דמוקרטי. רוב דמוקרטי מחר כנסת, מחר ממשלה, הם מחוקקים חוקים, הם מנהגים את המדינה, לא כל אחד לבד, הנה תראו מה קורה, תראו מה נחליט מה שהוא רוצה. כל כל קבוצה, הם מיעוט, לא? אפשר לחיות כך, אפשר לנהל את המדינה, נכון? זה מה שקורה היום. אז יש גבולות לחופש. החברה עצמה, כל חברה תקבע לעצמה מה גבולות החופש, מה דעה לגיטימית. יש מחלוקת, אופוזיציה, קואליציה, כל דעות, כל בסדר. אבל מה דעה לא לגיטימית, מחוץ לחוק, מה שנקרא. שזה הורס כל מה שאנחנו נחשוב שהוא הורס את אושיות החברה, זה יהיה דעה לא לגיטימית שנכפה עליה. כי אחרת אתה הורס את החברה. אם אני אתיר לרצוח, החברה שלי תיארס, אני לא רוצה שתיארס. לך בא לרצוח. אני רוצה שהחברה שלי תהיה ברמה מוסרית, אנושית, שציין לוקים שבאדם, את זה דו, הולכים עם לבוש, לא כמו בעלי החיים, הולכים ערומים. אז אני אדאג שפה הלכו לבושים. אז אני אכפה את זה, כן? יש דברים יותר פשוטים. החברה החליטה שכל בחור בזמן זה ללכת לצבא. אז מי שאין לו הסדר עם הצבא, כמו שבו אותה הסדר, אז מצד החוק, בלבון הידת, לקחת אותו בכפייה לצבא. פה זה החוק שאנחנו צריכים להגד על עצמנו. וכל זה בשמן זה צריך ללכת לצבא. זה חוק, לא? אני לא רוצה. אז יכפו עליך. נכון? למה אתה כופה עליו? אותו דבר היה צריך להיות, אילו לארגוני השמאל היה צריך להיות לגבי החיסונים של הקורונה. אדם חולה, אני יכול להדביק ולהמית אנשים. כן, זה בדיוק חלק מהשיגעון של השמאל, שהם מוכנים בעצם לפורר את הכל. לא, זכויות הפרט, וזה, מה זכויות הפרט? אין בעיה, אתה לא רוצה לקבל חיסון, שום בעיה, אתה שם בבית, אל תצא. אתה מסכן אחרים, אתה יכול להדביק אנשים, אנשים ימתו בגלל זה. אז אני נכפה אותך או לקבל חיסון. אתה לא רוצה, לא לדחוף לך חיסון, מחלת לתוך הגוף שלך בשביל רוצים. תשב בבית, אל תצא. תהיה בבידוד, אל תצא. אתה בוא במגע עם אנשים פה שאומרים לך, אסור לאשר מקומות ציבוריים, נכון? אבל מה זה אני רוצה לאשר שאני רוצה? לא, אתה מפריע לאחרים, אתה עושה אשם, מפריע להם, חודר לתוך הגוף שלהם, לכליות, זה לא בריא, לריאות, אל תאשר. לא דבר. ברור שאפשר היה לכפות, אילולי כל המאבק של השמאל, היה ראוי לכפות, אנשים לקבל חיסון, או להישאר בבידור. אז כן, אז מה שהחברה תגדיר יסודי החברה, על זה קופים. מה שזה לא יסודי החברה, זה לא מהותי לחברה, זה כל מיני דברים, אז זה אי אפשר לכפות. כל אחד עושה מה שהוא רוצה. זה נפקא מינה מאוד גדולה לכל הנושא היום של היהדות של המדינה. אם אנחנו רוצים שהיסוד של עם ישראל זה יהדות, היא מדינה יהודית, אנחנו יכולים לכפות על זה, שיהיה חוקים פה ששומרים בפרסיה הציבורית שבת, ואין טיסות, ואין אוטובוסים, ואין חנויות פתוחות, כן, בבית הפרטי שלך, תעשה מה שאתה רוצה, מה שאתה מבין. אבל אני מדבר על הפרסיה הציבורית, שזה בעצם ההנהגה הכללית שלנו. אני רוצה לראות מדינה יהודית, לחיות מדינה יהודית, ולא להיות כמו אצל גוי, ששבת ויום חול זה אותו דבר, וכן הלאה. אני חוקק חוקים. קשורים ליהדות. אני חוקק חוקים שקשורים להצטרף לעם ישראל, ורק עם גירות עדי הלכה. משום שאחרת זה יהיה נורא פה, לא נדע מי יהודי מי לא יהודי, מי אפשר להתחתן, מי אפשר להתחתן. זה קריטי. אז אנחנו חוקקנו חוק, וזה ברוך השם עד היום, שמי יהודי נקבע לפי הרבנות הראשית לישראל, ולא כל אחד יכול להחליט בעצמו מי יהודי. הרפורמי יגידו, אני גיירתי גירות פעם, מי יהודי? הוא לא יהודי לפי הלכה. כן, אז זה, קופים, הגדרות, מה זה יהודי? אחרת לא, לא יהיה עם אחד, לא יהיה אפשר להתחתן אחד עם השני. זה חיות כללית ציבורית, אז זה קופים. מה אתה עושה בבית שלך? זה אתה עושה מה שאתה רוצה, אני לא מדבר עליו, על הדברים הכלליים. אתה רוצה ללכת ערום בבית שלו. אני יכול להגיד לו מה לעשות. אבל לא ברחוב, נכון? אני זה... דבר, גם בעניינים אחרים, לא משנה, שקשורים ליהדות, כללית ציבורית, בפרסיה ציבורית, אז זה כופים גם היום. עושים חוקים, כן? בהחלט. בפרט של בבית, אז זה לא. סדר זיכרון זה מאוד חשוב, שעושה סדר היום גם, כי כל מיני סוגיות. בסדר? הלאה. וכיוון שעל כוחך יש הפרש בין חברה לחברה, לא יעמוד ההפרש של מקום אחד. רק יהיה הולך ומתחלץ לפי ריבוי התנאים. וביחס לאמונה יש הפרש גדול בזה בין ישראל לעמים. אם היה שום עם בעולם, שעיקר הווייתו בתור עם וקיומו יהיה תלוי באיזו דעה. כן? אצל האירופאים, אצל הבריטים, נגיד, בלי שאתה מאמין זה שיש מלך ומלכה, אז אין בריטניה. טוב, אנחנו נכפה, זה מה שהם בעצם כופים את כל הבריטים, וגם משלמים מיסים שם לפי לצד בית המלוכה, וזה כדי שיהיה תקציב לבית המלוכה. אצלם זה קריטי. בין אם זה נכון, בין אם זה לא, אבל ככה הם חושבים. אז ממילא, זה דבר שבכל העם הזה יכפו את כולם. אתה לא יכול לגור בבריטניה. אתה לגור פה, פה, יש בית מלוכה. כן? אז אם יהיה שום עם בעולם, שעיקר הווייתו בתור עם וקיומו, יתלו באיזו דעה. זה היה רשות גמורה וגם חובה, שביחס לזאת הדעה, לא יימצא בקרבו חופש הדעות. כי אין זה חופש, כי מצלות, נהגן על עצמה, בלי זה לא נהיה עם. בפיל איזו נטייה של גירוי עצבים מאנשים פרטיים. אז חייבים להגן על הדבר הזה, משום שאחרת אנחנו לא נהיה עם. אמנם אני ממשיך לקרוא, לפעמים מצאו יחידים שיכולים למרוד באומתה, שימצאו שאותה דעה המאגדת ומקיימת את אומתם היא מזקת לכלל האנושיות, על כן יפקיר את האומה בשביל האמת. אז זה בעצם, אולי לא רוצים לחיות בעם הזה, במדינה הזאת, כי הם חושבים שזה נגד המוסר הכללי, האוניברסלי, אולי מה שעושים אצלם במדינה. טוב, אז זכותה. אבל העם הזה יש לו הגדרה, ויש לו ערכים בסיסיים שלו, אתה לא מאמין בזה, תצא מזה. אבל כל זמן שתהיה הדעה מחזקת את אומתם, דעה בלתי מפסידת כלל. וכאן בחומר שתהיה עוד דעה מועלת חוץ לגבולה, ולגוף האומה תהיה יסוד חייה, אז אין שום מקום לסבלנות. והסבלן בזה ראוי לביזיון פנימי מכל האומה, וגם מכל האדם. כלומר, אם יש דעה שבונה את העם הזה, נגיד, אין למוסר, הדבר הזה הוא גם טוב מחוץ לאומה, ואדם אומר, אני לא רוצה מוסר, אז אסור לתת לאדם הזה להשפיע על העם שלו. פה מה שמאגד אותנו זה מוסר. וזה גם טוב בכל האנושות. אדם אומר, אני נגד מוסר. אז לא, לא צריך לשתוק, לא צריך למחות בו. שזה יישאר לפחות דעה אצלו ולא ישפיע לחרים, נכון? יפה. אז אם את המוסר תחליט בתורה ביד, שזה אצלנו יסוד החיים של האומה. והנה האיש הזה אומר, אני פניתי עורף, אני לא רוצה את כל זה. טוב, טוב, אתה לא רוצה חבל, אבל יסוד החיים שלנו זה היהדות. זה אתם מתפשט על כל העמים. זה יסוד חיינו. אתה רוצה שאני אהיה סבלן? שאני אשתוק? אני לא אמחה בדעה כזאת? זה עצלות. זה כמו מי שרואה שבא עם להרוס את האומה שלו והוא סבלן. הנה זה, תראו את ההמשך. על כן, כאשר אין עוד אומה בעולם, שההודעה של שם השם יתברך בעולם, ראינו האמונה, בתור אלוקי העולם, ראינו מצווה אחרי זה, וכל אורחות הצדק. שהם מיתותם של הקדוש ברוך הוא, יהיו יסוד חיי הלאומי. זה הערכים הלאומיים שלה. אהבת השם, יראת השם, אמונה בהשם. הוא תנאי מיוחד בתקומתה על ארצה וכוננות ממשלתה. ועל כן יש בתנאים כאלה שאינה יכולה להתקיים מבלעדי הדעות הגדולות הללו. אני מדלג שתי שורות. על כן מי שגורם בדעותיו ומכל שכן במעשה. רפיון הדעה שמחיה את האומה, הוא פושע לאומי, סליחה להם, היא יבלה. אז כמו אליעזר בן יהודה הזה, שהוא רוצה לפנות עורף לעבר וליהדות ולתורה, אז הוא פושע לאומי. כן, יש פושע לאומי, לא רק איזה מרגל שמוסר מידע לאויב. יש פושע לאומי שמפורר את הערכים של עמו, את הדבק הלאומי, זה פושע לאומי. ובכל העולם אין לנו דוגמה בזה. כלומר, עם כזה שהדת היא נשמת חיה. כרגיל הדת זה אנשים פרטיים, לא לאומה שלמה. אין התוכן הלאומי של כל אומה ולשון שבעולם חשוב כלל בטבע הווייתן, דת שם השם בקרבה ובעולם. האלוקיות זה לא נושא מרכזי בשאר העמים. בסדר, אבל לא אצלנו, אצלנו זה כן נושא מרכזי. ולא עם תלות שום אמונה. ואם יימצא עם בודד, בעל אמונה שפלה, שאמונתו היא לאומיות, היא ודאי כל כך קטנה, עד שהתפשטותה בעצמה תביא בשלות כל האנושיות. טוב, וכולי, וכולי, וכולי. טוב, בואו נראה, נסיים את הפסקה הזאת. אם כן, העם הוא בעצמו עומד לקריון, שנצבוע מיחידה וחובות קיומו. זהו יסוד קנאה, השם האמיתית, כן? זה אליהו, פנחה שמקנים. זה לקנא, כמובן, זה קנאה טובה, לא קנאה שאני מקנא בחבר. קנאה זה מסירות נפש של האמת, של האומה, שלא לוותר עליה. זה יסוד קנאה, השם האמיתית. שבעלי האירועים שזה נתן להם ברית, כהונת עולם, כמו פנחס. בהבדלה בין הקנאות הפחזנית, הבא בחסרון דת ורפיון רוח. כי מה זה הקנאות הפחזנית? שאדם מקנה לעצמו. מה שנחמד לו. הקנאות האמיתית זאת שהוא מקנה לקדוש ברוך הוא, לאומה, לערכים האמיתיים, שישמור על יסוד החיים, ישמור על הדבק האמיתי הכללי. זה הקנאות האמיתית. אז במילים אחרות, מה אומר הרב? במקרים כאלה זה לא נכון להיות סבלני, כמו שאומרים היום, תכיל את כולה, כי מי שבסוף דעותיו יערסו את האומה, אסור להכיל אותו, זה סבלנות פושעת, זה ישנה את כל העם בסוף, ידרדר את כל העם, יפורר את כל הערכים המגבשים אותנו. פה צריכה להיות קנאות. גם הקנאות יכולה לדבר יפות בתוך אהבה אפילו לאדם הזה עצמו המסכן, או שטועה בדעותיו, אבל אהבה לאומה שאנחנו רוצים את טובתה. אבל לא לוותר ולשתוק, אלא למחות, להגיד את האמת, ולנסות לעצום את הדעות האלה שלא ישפיעו לאומה. כן? זה מאוד אקטואלי היום הדברים האלה. הרבה סוגיות. נסיים אולי באיזה סיפור שהחפץ חיים מביא. יש מכתבי החפץ חיים. ובזמנו התחילה השכלה ועזבו את התורה והפסיקו לשמור שבת וחינוך הילדים וחינוך טהרת המשפחה. חפץ חיים התחיל ליצור. הוא לא היה חשוד על חוסר אהבת ישראל לחפץ חיים, נכון? אז שאלו אותו, למה אתה צועק ומוחה? אומר, אני רוצה להציל אנשים. שיעשו מה שהם רוצים. אני רוצה להציל, אני רוצה שלא ישנו את העם. אז שאלו אותו למשל, אבל מה זה יעזור? זה כבר ההשכלה פשטה. זה, נו, אז הוא נתן משל, אם 1,000 אנשים טובים בנהר, אני יכול לקפוץ ולהציל אחד, זה לא שווה? תציל אחד. כל אחד זה עולם מלא, לא? תציל אחד אחר. אבל יש לו סיפור שרציתי בזה לסיים. פעם אחת מישהו שאל לו כזאת שאלה, למה הוא מתאמת, לצורך, למחות, וזה, הוא אומר לו, אני שולח למשל. הוא עושה בך סיפור שהיה, שיש אחד, לא רק שצרת התורה, לא שמע על חוקי המדינה, באו שוטרים, תפסו אותו, קחו אותו לבית הכלא, למעצר, לא יודע מה, גררו אותו ברחוב העיירה, תביאו אותו לבית המעצר. אז הוא ביקש רגע לעצור, לנוח, אמר אם אפשר לקרוא לרב של העיירה, זה להגיד לו משהו. אז הגיע הרב, ממש התחיל להתוודות בפניו, זה... שהוא יודע שכל מה שקורה לו זה בגללו והוא אשם, החטאים שלו גרמו לו, הכל זה בגללו, אבל הוא אומר, אבל לרב, אבל יש לי שאלה אחת לכבוד הרב, הרי הרב היה שכן שלי, הרב ראה כל מה שאני עושה, למה הרב שתק ולא אמר לי כלום? למה הרב לא הציל אותי? הרב ידע שאני לא עושה דברים לא טובים. כך אומר חפץ חיים, ואנחנו נשתוק עכשיו, זה מה שישאלו אותנו לעתיד לבוא במידים של מעלה. למה שתקתם? עבור כל אותם נשמות של אלה שגרו לידינו, שאלו אותנו, למה שתקתם? למה לא אהבתם אותנו וניסיתם להציל אותנו? ככה אומר חפץ חיים, מדהים. אז מה, הכי נחמד זה לשתוק, אף אחד לא כועס עליי, נפשי הצלתי, הכל בסדר. אבל יש אחריות, יש על הרבים זה בזה, לא? אחריות קודם כל על הפרעה, על פחום אחריות על הכלל. נזדהם לכם בעוד משהו, נזדהם לשולח אתכם, כדאי לכם לראות את זה אחרי זה, ואני אסיים בזה. יש, דור הלוכי מאוד חשוב, סימן א' של השולחן עבור, אור החיים. כתוב שם, הרמה מביא, אתה חלך לבדלתי השם וזה, ולא יבוא שבזה המנהיגים עליו. הרמה מצטט, לא הרמה מורה לבוכי. מי רמת המשנה מורה? למה אלי מוזיקי המנהיגים עליו? צריך לבוא את השם. אבל, לא מרחה בצחיים, המשנה מורה, אבל גם לא יענה להם בעזות. כי מי שיענה בעזות, בסוף, העזות תחדור בו ותדבק בו מידת העזות. אז יעשה את מה שהוא אומר שצריך לעשות, וישתוק. שהם יגידו להם מה שהם רוצים, אבל לא יבוש מהם, אבל גם לא ידע להם בעזות. בסדר? ובסוף הוא כתב למשנה ברורה, ויהם ביור הלוכה. הוא הלכה מביא את הביטי יוסף. שמשהו כתב שלא ידע להם בעזות, זה מהביטי יוסף. אבל אומר החפץ חיים, מה שכתב הביטי יוסף זה באדם פרטי. שהם מבזים אותו, שיש טוב וזה טוב. אבל אם רואים אנשים שבאים לשנות תקנות העיר, והם יגרמו להרבה אנשים לחטוא בעקבותיהם. מצווה להילחם איתם, לעצור אותם, ואפילו לשנוא אותם. כי זה אחריות ציבורית, זה תקנות העיר. אם זה נשי שלי, לא תתעלם, תעשה. וכי לא כדאי לענות, כי אז אתה תתרגל לעשות. אבל אם זה אחריות ציבורית על העיר, אז כן צריך להילחם ולדבר ולעצור. לא לתת להם לעשות את זה, לשנות תקנות העיר. אם באים שלנו תקנות המדינה, לא רק תקנות העין, כל המדינה, חוקי המדינה, אם באים שלנו תקנות האנושות, אז לא צריך לדבר, לא צריך לצור. וזהו, החמצה אומר, גם אבי יוסף לא חשש למידת העזות, יש לך אחריות על האומה שלך, על העולם. זה תסתכלו בביאור הלוחס, זה מאוד יסודי, מאוד רלוונטי לי, אמן. טוב, יהיו שלום, יהיו ברכה.